מיד וחברים, אני ועומר לא מסכימים, כן מסכימים, לא מסכימים, ובסוף מסכימים על הכל. מתחילים! שלום חברים, AI וחברים, שמח לכולם, עומר הררי, מה המצב?
מעניינים רותם בר.
הכל נפלא, הכל בסדר. איך היה השבוע האחרון? דרך אגב, זה יופי, אנחנו כבר מקליטים פעמיים ביום שלישי, מישהו לא שם לב, השביעי לחודש, אנחנו צריכים לעמוד בזה.
זה ממש לא פשוט. בואו, אל תרים להם, אל תרים להם לציפיות, עוד יגידים, נצפו שנעשה את זה גם בשבוע הבא, בואו אלינו, הקלטתם.
הכוונה היא להתחיל להקליט ביום שלישי, ככה שזה יהיה הרבה יותר נוח לכולם, הרבה יותר זמין. אנחנו נפספס את כל החדשות המגניבות של יום חמישי, אבל עדיין נוכל לדבר על הדברים שהיו ביום חמישי שעבר, ואז זה יגלך כמו סונט 5 שיצא 3 שעות אחרי שיזמנו את הפרק.
ובדיוק עכשיו כשאנחנו מקליטים שוב, הוא יורד כבר מהסאבסקריפשן הפתוח.
אומייגאד, תקשיב, אני חייב להגיד... לסונט 5?
לא, לעובדה שאתה תצטרך לחבר עוד קו אשראי בשביל לממן את כל האירוע הזה.
את האמת אני אגיד לך, הכי פר בעולם? לא.
יפה.
יש לי משהו בתחושה בגב, אתה יודע, שערות כאלה בגב, שאומרות לי, אתה לא אמור לשלם כל כך הרבה כסף על השטויות האלה שאנשים זורקים וממציאים מהצד השני של העולם, זה אמור להיות הרבה יותר אפורדבול לסיפור הזה. ואני מאמין לתחושה הזאת בגב מאחורה. מאמין לה. זה אמור להיות יותר אפורדבול.
אתה חושב שאנחנו בעצם... לא,
אני חושב שאם
לא
טכנולוגיה היא כל כך יקרה,
זולים.
היא לא באמת תהיה לכולם. לא, אני חושב
שמודלים... מי רוצה לתת אותה לכולם? למה אתה חושב שרוצים לתת אותה לכולם?
יכולים להיות משמעותית יותר זולים. הנה,
אם
כל
יכולים.
אחד יכול להיכנס לאתר של אנתרופיק ולעשות מנוי של 200 דולר. מקס, אף אחד לא עוצר אותו.
נו, ו...
מישהו עצר אותך שפתחת מנוי חדש באופן AI, או פתחת, לא, לא יודע, בדיפסיק, או
לא,
בכל דבר אחר?
לא, אף אחד לא עצר אותי.
אין מניעה.
לא.
אלא אם נכון. כן אתה נמצא במדינות שמבוטלות להם הגישה. אבל חוץ
בסדר,
מזה,
אבל,
הכל
אבל
סבבה.
אבל כאילו, אתה אומר, בעצם אתה אומר, המניעה היחידה תהיה תשלום, כמה זה עולה לנו? נכון, אתה תבוא, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אני לא רוצה לשלם כל כך הרבה, לא נראה לי שזה אמור לעלות...
תראה, אם מיסטר אלטמן בא ואמר שבסופו של דבר אנחנו נתייחס לחשבון ה-AI שלנו כמו חשבון חשמל, מים, כאילו בתור יוטיליטי.
אז מה אם הוא אמר, אחי? בוא, מצאת את הבן אדם, אתה מצאת את הבן אדם בעולם שאמר הכל בהכל, מכל הכיוונים, בכל הצבעים, כדי לגרום לעוד משקיעים להכניזרים כסף בהתאם לתקופה ולזמן.
העובדה שהוא קץ אנשים זה שלא, לא נכניס את זה לפודקאסט שלנו כרגע, שימשיך להקוץ, זה בסדר. אם מישהו מוכן להמשיך לממן את המפלצת עם הגיבנת המאוד מאוד גדולה הזאת, שימשיך לממן, זה בסדר גמור.
אבל אני...
אגב, באופן אישי,
אני גם...
אני חושב שזה סבבה לגמרי. יש פה קונספטים שצריך לדבר עליהם, תקשיב. אם הוא בא ואומר שזה הולך להיות יוטיליטי שכל בית, כל בית הולך לשלם באיזשהו דרך, אז אני הייתי מצפה שזה יותר זול ממים.
אבל אתה יודע, זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר, וסם אלטמן, אבל קודם כל בוא נתחיל מזה שסם אלטמן אין לו השפעה על אנתרופיק, ובאנתרופיק לא אמרו שום דבר כזה. באנתרופיק...
אני חושב שלסם אלטמן יש הרבה השפעה על אנתרופיק, כי כל מה שהוא אומר הם עושים הפוך. גם זה השפעה.
כנראה בגלל זה, אני חושב שדווקא בגלל זה הם אולי מעלים את המחירים. תשמע, אני חושב שאנחנו נכנסים לעידן, שגם אמרנו את זה, כלומר, לא מחדש פה שום דבר, נכנסים פה לאיזשהו עידן, שאתה משלם על, לא על אנרגיה, אתה משלם על אינטליגנציה, ואם אתה יכול עכשיו להחליף עובד, בסדר? בצורה הכי, הכי פשוטה שיש לזה, מה שווי העובד, או יותר נכון, מה שווי התוצר שאותו עובד היה מייצר עבור אותה חברה. אם אני יכול עכשיו לקחת לך...
אתה זרקת את זה על חברה. בוא נזרוק את זה לכיוונים אחרים, סתם בשביל השיחה שלנו. נו. האם השווי של מודל AI יכול להיות כמו הבן שלי? יותר זול מהבן שלי? יותר זול מאשתי? יותר זול מחבר? יותר זול מאימא שלי? כאילו, אתה זרוק את הקטע של חברה, כי נכון, יש עובדים ורוצים, כאילו, חברה רוצה להרוויח, אבל בית, אתה יודע, בית, כלכלת בית גם רוצה להרוויח, אוקיי? ואם אני עושה עם חברים שלי, אז הרווח שלי הוא לא רווח כלכלי, הוא רווח רגשי. האם AI יכול לתת לי את המענה הרגשי? האם אני יכול להיפגש עם AI במטבח? אתה יודע, שעושים את הקפה או אוכלים איזה משהו במיקרו שאחר כך מסריח שלושה שבועות? כאילו, איפה הבלנס עובר פה? כי נכון, ברמה של מנהל, אם אתה שם את הדברים האלה על השולחן ואתה אומר, אני, העובד הזה עולה לי עכשיו, לא יודע, 15,000 שקל בחודש, עם כל ההוצאות, בוא נגיד 20,000 שקל בחודש, אם AI יעשה את העבודה שלו, הוא יעשה אותה ב... את כל ה-189 שעות שהעובד אמור לעבוד בחודש, הוא יעשה אותה ב-10 שעות, זה יעלה לי 1,000 שקל, ברור שאני אלך לכיוון של ה-AI, אבל צריך גם להסתכל על דברים אחרת. אם אתה בא ואתה אומר, אנחנו קונים פה אינטליגנציה, אוקיי? אז בוא נבין רגע מה זה אומר אינטליגנציה. כי אני רוצה לשים על השולחן אירוע הרבה הרבה יותר גדול. אוקיי? Open AI שחררו גם את המודלים של סול ואת כל השרשרת, דיברנו על זה כבר, זה לא חדש. ואף אחד לא באמת משתמש בהם. שמת לב?
מה זה לא משתמש בהם? איפה הם? אתה ראית אותם? הם יצאו?
אז הסיבה שהם לא יצאו זה כי הממשל בארצות הברית ביקש ממש ממש יפה להגביל. עכשיו, אתה צריך להבין, אנחנו כשהתרגלנו במשך שנים, אני אומר שנים, כאילו אנחנו 20 שנה ניסיון בקלודקוד, אתה יודע, אתה מכיר את אלה, כן? אז כאילו, אנחנו התרגלנו כבר שנים לעובדה שיש התקדמות משמעותית בעולם הזה של מודלים LLMים, אנחנו מקבלים אליהם גישה, בתשלום, לא בחינם, בתשלום, אני משלם ממיטב כספי, אוקיי? פתאום הגענו לנקודה שההתקדמות הזאת היא נעצרה, והיא לא נעצרה בגלל שהחברות הפסיקו להיות capable מלפתח מוצרים חכמים או אינטליגנציה יותר טובה. הם הגיעו לנקודה שבה מדינות התחילו לראות במודילים האלה בתור סיכון ביטחוני. אוקיי?
נכון.
עכשיו, שים דבר, הוכחה הכי יפה.
בוא נוכיח, אבל בסוף אנחנו ידענו שזה יגיע מ-day one, כלומר, בוא, זה לא מפתיע אף אחד.
תראה, זה... זה כמו שיש לך חבר ממש ממש טוב, שיש לו חברה פסיכית לגמרי, ואתה אומר, אני ידעתי. אני פשוט לא אמרתי לאף אחד.
ברור, אחי, זה כמו שאתה תגיד, כולם יודעים שטראמפ הוא ילד מיוחד, ועדיין אתה איכשהו מקבל אותו לחבורה, והוא איכשהו הצליח להתקבל, לעלות כמו שהוא עלה, כי אנשים קיבלו אותו כילד מיוחד.
אבל תסתכל, אנתרופיק, שיש לה מודל פסיכי ברמת לאן הגענו היום, אוקיי? היא עטפה אותו בקלאסיפיירים, שאתה בעצם, כל שאלה שלישית שאתה מבקש מפאבל, הוא אומר, רק רגע, אני אלך, ידחוף את זה עכשיו, לאופוס 4-8.
אבל זה לא בגלל שזה לא קשור אליה, זה קשור לממשל. לך תבוא בטענות לממשל האמריקאי, ותלך תדפוק להם בדלת, ותגיד להם, חבר'ה, אתם סירסתם לי, אבל אני אגיד לך יותר מזה, רותם, אני אגיד לך יותר מזה. בכללי פייבל לא חזר אותו הדבר מהתקופה שלו בגלות. כאילו, זה לא רק, זה לא רק.
ומה הפייבל פה?
רגע, שנייה, תעשי משפט. זה לא רק שהוא הגיע כאילו מסורס מהבחינה הזאת, זה גם פגע לו בנפש, הסירוס הזה. הוא ממש מגיב אחרת, והוא חושב אחרת, והוא כאילו הרבה יותר, איך אני אגיד, הוא כאילו חזר מדוכה. זה כאילו ביום הראשון, אתה יודע, קיבלנו אותו ליומיים, כולו היה באטרף שלו, החבר'ה, בוא נקרא את העולם, בוא נעבוד, אני הולך לרוץ פה, חבר'ה, 100 שעות, אני מריץ לכם 80 סוכנים, אני הולך להטיס את כולם. פתאום הוא חזר אחרי שבוע אצל טראמפ, ילד קטן, ראש למטה, זנב בין הרגליים, מתנצל על הכל, כל דבר, כאילו לא...
מה אתה רוצה לעשות? אתה בטוח? אני לא יודע, אני לא יודע. אני אתן את זה לחבר.
כן.
אפשר חבר טלפוני?
אתה כזה, וואלה, פייבל, אנחנו סומכנו עליך, כאילו חיכינו לך, והוא כזה, לא, תשמעו, אני לא יודע מה סיפרו לכם, אני יצאתי, לא סיפרו לכם, אני יצאתי ב5. זה כאילו, זה החוויה איתו. עכשיו, רגע, שנייה, אני רוצה להפריד את מה שאמרת לשני דברים. יש פעם אחת, בוא נחלק את האינטליגנציות לשתי סוגי אינטליגנציות. בסדר? אינטליגנציה, נקרא לזה, שאנחנו עסקית, בסדר? לוגית, whatever, מתמטית, לא יודע איך תרצה לשים את זה, אבל זה כל מה שעוזר לנו בצד, בביזנס וויז, למיניה.
אוקיי.
בצד השני, יש את האינטליגנציה הרגשית, ששם יש מודלים אחרים לגמרי שעובדים, ודרך אגב, מנסים לעטוף את זה כל הזמן באיזשהו עטיפות של voice mode, נכון? כאילו כל המודלים שהלכו לעולם הרגשי עטפו את זה ב-voice. למה?
נכון.
כי אתה מנסה להעביר איזשהו רגש בטונציה, בזה.
יש פה איזה...
כי יש חוסר בעולם של האינטליגנציה הרגשית, יש מה שנקרא את האינטואיציה, ול-AI אין אינטואיציה, הוא באמת על אפס באינטואיציה, שזה מאוד הגיוני, אין לו איך יכולת לקבל את זה כרגע, אני מניח, כאילו אפשר אולי לחשוב משהו, אבל לא משנה. אז אני חושב שבסופו של דבר, כמו שאין לך חבר אחד, אני מקווה, שאני לא החבר היחיד שלך.
גם אני מקווה.
אז אותו הדבר, גם אין לך מודל AI אחד. כלומר, יש לך מודל שהוא מודל של העבודה. יש לי עניים, אופוס ופייבל, היפותטית נגיד, בסדר? הם העובדים וקודקס וכן הלאה, הם המודלים היקרים, אלה שאני אותם דוקטורנטים שאני משלם להם כדי לעשות את העבודה, המשפטנים, ה-whatever, שעולים אקסטרה על אקסטרה כדי שיבדקו לי שאין פסיק במקום הלא נכון בחוזה שאני מוציא החוצה, כי הוא יכול לעשות את העבודה כמו 90% מהעורכי הדין, בסדר? 10% בטופ טיר, אבל נגיד 90% שזה מה שאני ארשה לעצמי כרגע, סביר להניח גם, אוקיי? אז הוא ייתן לי את היכולת הזאת. אבל בעולם הרגשי, נקרא לזה, לא בטוח שאני צריך מודל כזה יקר. עכשיו, אם אתה בא ואומר, רגע, עומר, מי יכול להרשות לעצמו? כלכלת בית, עניינים, פה, שם. אז אני בא ואומר לך, מי אמר שכלכלת בית צריכה בכלל להשתמש במודלים כאלה יקרים? למה אנחנו, כאילו, למה אי אפשר ללכת בשני טירים? טיר אחד של מודל AI שלא טוב בלעזור לך בלפצח את האטום, וכאילו, זה לא קטע שלו, אוקיי? הוא יותר בקטע שלו, זה לעזור לך להוריד דופק, להרגיע אותך, לחשוב על מתנה לאישה, ולחשוב איך אתה עובר את היום הזה בכל הסערת הרגשות שהייתה לך.
צ'אט GPT 3.5, בוא, על זה הוא עלה לכותרות. זה בדיוק הקטע החזק שלו.
הרי 4 היה, הרי אתה זוכר את כל הבלגן שהורידו את 4, שממש הפכו את חבר, נכון, זה זה. הוא לא היה יקר. $20 לחודש, וכולם השתמשו בו, כאילו, נכון. בלי סוף, נכון? ולא נראה שהוא היה גם עולה במחיר. הורידו אותו מסיבות אחרות. אבל, מה שאני מנסה להגיד, זה אני חושב, עוד פעם, אני אומר את זה לא מן הסתם, כאילו זה מבאס לי להגיד את זה, אבל אני פשוט חושב בצורה שהיא הגיונית, business-wise. אם אני הייתי אנתרופיק, אוקיי? אתה מביא לי עכשיו את המושכות. בוא, אני מחרלה אותך בכסף. אני הולך לשלוק לך את הארנק, אחי. אני הולך להחליף לך עכשיו תקנים. אם אני עכשיו נותן לך, בוא, אנחנו מכירים את ה-use cases, אתה ואני ממקור ראשון. אנחנו רואים, אנחנו מדברים במספרים, זה לא חוסך עניין של 100-200 שקל. אנחנו מדברים פה על מאות אלפי ומיליונים של דולרים, תלוי בחברה וסקייל. אם אני יכול לחסוך לך עכשיו $1,000,000 בשנה, בסדר? ועוד פעם, אנחנו מדברים על הרבה יותר מזה שזה מפיק לחברות. בין אם זה מגדיל את היכולת של המשתמש לעשות דברים, מוריד את הצורך בעוד כוח אדם בשביל הדברים האחרים שרצינו, מעלה את הביטחון ואת היכולת לעשות אודיט על דברים, ואת היכולת לוודא שלא יתפספס לנו ולא היה איזשהו טייפו בדרך. אז כאילו, הכל ביחד כמכלול זה מיליונים על מיליונים של דולרים של value לחברות עצמן. אני כאנתרופיק? $200? תגיד לי, אתה עושה צחוק? בוא, אני גוזר אותך עכשיו ב-$2,000 פר משתמש, ויש מצב של משימות אחרות גם יותר.
כאילו... אנטרפייזים אין להם את הביזנט הזה, זה רק פר שימוש.
לא, יש, תקשיב, יש 1,001 רעיונות לאיך לעקוף ולהתנסות ולשבור את האירוע הזה. בסדר? Okay. מי יש, אני שמעתי על חברה, אני אספר לך. אני שמעתי על חברה אחת שקנתה לכל המפתחים שלה ולכל האנשים והמהנדסים והוואטאבר שלה, קלוד קוד ב-200 דולר לחודש. הם דרך אגב יכולים להרשות לעצמם לעבוד לא על טיר שהוא אנטרפרייז, אלא פשוט לקנות טים וכזה. עוד פעם, זה תלוי ארגון, פרייבסי ובלה בלה בלה אחרים. אבל הם יכולים להרשות לעצמם. קנו ב-200 דולר, ואחד החבר'ה מה-R&D פיתח איזשהו מוצר שעושה, שוב, מוצר שיושב על גבי הקלוד, חי להם בטרמינל, ועושה איזשהו הרצה מחדש כל X שעות כדי לעזור להם, מה שנקרא, לנצל למקסימום את ה-usage, פלוס התראה ברגע שהוא מגיע ל-95% ניצול context window, של כאילו דוחף לו, עושה לו inject של prompt ל-handoff, כדי לעבור לחלון context אחר, כדי שזה לא ייתקע ועכשיו יסתום אותו משם. אז הם הוצאו את הזה. מישהו אחר גילה, בואו, אנחנו מכירים את זה, את השיטה הזאת מדיפסיק, זה פשוט כאב ראש ואף אחד לא עושה את זה, אבל דיפסיק הרי מה הם עשו? הם לא, במקום להעלות את מילים, הם העלו תמונות. אתה הרי יכול עכשיו לבוא, וקלוד מתמחר תמונה לא לפי מילים, הוא מתמחר אותה לפי פיקסלים או whatever, אני לא זוכר איך הוא מתמחר את מילים.
יש מחיר כאילו קבוע תמונות. לתמונה.
מחיר, כן, מחיר אז אתה לתמונה. בעצם, קח מסך ענק, תפרוס את כל האקסטרה סופר דופר פרומט שלך, תעשה סקרין שוט של הדבר
הייתה
הזה.
הייתה חברה שבאה, היה גוף מחר שמצא את הדבר הזה, שבשני פרומפטים זהים, כאילו בשתי תוצאות זהות של להרים מערכת, בפעם אחת קיבלו 46 דולר, ופעם שנייה קיבלו 6 דולר בלבד. בדיוק. רק בגלל שימוש בעניין של תמונה. כן, זה
אז טריק. אתה יכול לצמצם, אז אתה יכול לצמצם פה גם בעשרות אחוזים, דברים על 60-80% לצמצם את העלות. יש לך כל מיני תוספים למיניהם.
זה כמו אופטימיזציה של קלאוד, אתה יודע, מישהו מכיר כל מיני טריקים ודברים.
אחי, כמה חברות סטארט-אפ ישראליות הלכו על אופטימיזציית קלאוד? ועשו מיליונים.
מלא כסף.
בול, בדיוק. בדיוק, בדיוק, אחי.
והיום עם קלוד קוד יש להם גם מוצר, אתה יודע. צריך להגיד את זה.
בדיוק. אז תמיד, יש לך עוד מיליון דברים, כמו פוני טייל, שיהפוך אותו להיות סיניור עייף, כזה שמחפש לדחוף רק שורת קוד אחת, כדי שזה יעבוד ואין לו עצבים לכתוב מלא. יש מיליון שיטות שמתפתחות מדי יום.
מה שאני רוצה להגיד, עומר, זה שהגענו, אני רואה שהתגענו באיזשהו מקום לרוויה, שבעצם כל התקדמות כרגע יותר חזקה ברמת המודלים, תביא מצד שני כאבחה, גם את ההורדה של אותם מודלים, ואנחנו לא באמת נקבל את אותם מודלים. זאת אומרת, הגענו אולי לסוף תקופה של הפיתוח הטהור האקדמאי, המגניב שכולנו רצינו, הגענו לאיזשהו פיק שממנו ממשלות כבר לא יכולות להרשות לנו, לאזרחים הרגילים, לשחק עם המערכות האלה.
אני יודע מה, רגע, אני רוצה רק להגיד משהו, כדי שאנשים, למי שבטעות לא יודע על מה אנחנו מדברים ואיך אנחנו מסתכלים על זה, אז בואו נשים את המספרים רגע על השולחן, אוקיי? הפייבל 5 עבור אותו פרומט שניתן ל-GPT-5-5, או רחמנה ניצלן איזה GLM-5-2 כזה, אנחנו מדברים על פער של פייבל ייקח 9 דולר, ו-GPT-whatever ייקח איזה דולר וחצי. בסדר? אז כאילו לכל מי שלא נמצא בעולמות האלו של עכשיו שחק עם מודלים חכמים יותר, חכמים פחות, ולנסות אותם, על זה אנחנו מדברים. אוקיי? ושתיהם דרך אגב, וזה אולי משהו שאולי יהיה שווה רגע לדבר עליו, שניהם יש מצב יכולים להצליח במשימה שלכם. כאילו, רותם, איך אתה בכלל בוחר איזה משימה אתה נותן לאיזה מודל? כי בוא, המודלים שיש היום הזולים, אוקיי? הם טירוף חושים בהתחשב בסקייל ובזמן ובמה שהיה לנו אם הייתי לוקח אותך חצי שנה אחורה לדברים שגם לפני חצי שנה התלהבנו מהם כאילו זאת מהפכה חוצת גלקסיות, אוקיי?
Okay.
והיום אתה כבר נמצא בכמה וכמה, כלומר, אני בכלל רוצה לבוא ולשאול אותך שאלה אחרת. יכול להיות שאתה יותר מדי בהייפ על מודלים חדשים, ואתה כל הזמן רוצה את המודל הכי חדש, והיקר במרכאות, למרות שהמודלים הזולים יכולים לתת לך כנראה 90% מהתוצאות שאתה צריך?
אתה יודע מה? אני רוצה לתת לך אפילו משהו יותר מגניב מזה. לוקח את מה שאתה אומר ומעלה, מעלה, אוקיי? אז אני רוצה לספר רגע על גדי לוי, שמדבר איתי כבר, אנחנו כבר מדברים כבר כמה חודשים ביחד, והוא מאזין של הפודקאסט, והוא החליט לפתור כמה, איזה בעיה מאוד מאוד מוזרה, שצריך להגיד את זה ככה. תחשוב למשל על כל שכבת ההבטחה שסוכן AI עובר, לפני שהוא עושה משהו בעולם האמיתי. אידנטיטי, מי אתה, דווייס, מאיזה מכשיר, אקסס, מה מותר לך, פוליסי, האם זה תורם למדיניות שלנו, ואז כל הבדיקות האלה, המהודרות האלה, מערכות פשוט נותנת לך לפעולה לקרות. אף אחד מהשכבות האלה לא עוצרת לשאול את השאלה הכי בסיסית, המלך הוא עירום, אתה יודע, האם הפעולה הזאת בכלל צריכה להתבצע על ידי AI, וכרגע, על זה עליו, וזה בדיוק החור של גדי לוי, אחד המאזינים שלנו, מנסה למלא. הוא פרסם מאמר בארקסוויד באפריל, והוא קורא לזה Pre-Action Legitimacy, אוקיי? הצעד החישוב החסר שקובע עם להחלטה שה-AI יצר, מגיע בכלל להפוך לאירוע שמתבצע בפועל. הרעיון המרכזי חד ויפה. לגיטימיות היא לא סקור, היא באונדרי, אוקיי? במקום לתת ל-AI ציון ביטחון ולהריץ עם עבר נוסף, המודל שלו הוא non-compensatory, אם אפילו תנאי הכרחי אחד לא מתקיים, הביצוע נעצר ונדחה, ושום אות ביטחון אחר גבוה לא יכול לפצות על זה. זאת אומרת,
רגע, אנחנו... רגע, אתה בעצם אומר בעברית פשוטה, האם זה לגיטימי? כלומר, ביקשתי בקשה, באתי ל-AI שלי, ואמרתי לו, כן. בוא תאשר את המכרז ותוציא הזמנת רכש. ואז בעצם אנחנו אומרים, כל AI ילך ויעשה את הדבר הזה, הוא יגיד, בטח תן לי לעזור לך, והוא יעשה ריץ את האותנטיקציה, ויקבל אישור, והוא יריץ את כל הדבר אחר, ובדיקות, וחיבורים, ואללמים, ויקבל, וכאילו הכל אמור לעבוד, ואז בעצם אתה בא ואומר, יש פה עוד שכבה שהיא השכבה החסרה, ששואלת על לגיטימציה. כלומר, היא באה, זה כזו שיחה שבאה ואומרת, רגע, רגע, רגע. התפקיד הנוכחי, זה סבבה, יכול להכין ולהמליץ לאשר, אבל אתה לא מוסמך לאשר מכרז, ונדרש אישור של מנהל חטיבה, אז זה בסדר שאני יודע לאשר ולעשות, זה בסדר שאתה זה שביקשת, אבל באוברול הכללי, מבחינת אישורי חתימות, רק מנהל חטיבה יכול לאשר דבר כזה, ולכן הבקשה שלך היא לא לגיטימית.
זה נכנס לעולם של פוליסי. אני מגיע ממקום אחר לגמרי. זאת אומרת, תחשוב על כל העניין של פוליסי והבטחת מידע, שזה הכל נחמד וסבבה, אבל בוא נשאל שאלות, עומר, שאתה היית רוצה לשאול, ואף אחד לא שואל אותם. האם זה לגיטימי ש-AI יעשה את זה? והאם זה כלכלי ש-AI יעשה את זה? האם למשל, הדרך הנכונה לעשות היא מ-AI? מישהו בכלל שאל את השאלה? היום אנחנו רוצים כל כך מהר לעניין של... טוב, בוא נעשה את זה ב-AI ואתה יודע, 5 דקות זה נפטר, או ניתן לו לרוץ כל הלילה ובבוקר זה ייפטר. האם זה לגיטימי בכלל? האם זה התפקיד שלו? האם הוא אמור לעשות את זה?
אני חושב שזה התפקיד שלו, הוא אמור לעשות את
זה. יכול להיות שזה במסגרת, שזה במסגרת הבאונדריז שהוא יכול לעשות, אבל האם זה שימוש נכון במשאבי החברה?
אז אני חושב, תראה, אני חושב שהתשובה היא קודם כל כן. התשובה היא כן, הוא יכול והוא אמור לעשות את זה. הוא אמור לסגור לנו את הלולאות בלילה.
אבל אתה לא יודע אם זה נכון או לא פר הארגון.
אני חושב נכון, ולכן השאלה היא מה נכנס בתוך הרכיב הזה שאתה מדבר עליו, או שגדי מדבר עליו. מה נכנס בתוך הרכיב שבא ואומר מותר, אסור, לגיטימי, לא לגיטימי. כלומר, אני מניח... שאנחנו מדברים פה על מצב שבו זה אינדיבידואלי פר ארגון, זה לא איזה משהו שהוא fit for all, זה אומר שאני צריך את את הפוליסי שלך, אני צריך להבין מה איך עובדת שרשרת האישורים אצלך, אני צריך להבין פוליטיקה ארגונית אולי, אני צריך להבין את הארגון. כלומר, אם אתה בעצם בא ואומר העובד שלי שעכשיו רוצה לשלוח הודעה למערכת, אני צריך שלכל העובדים במחלקה תהיה גישה למאגר האוכלוסין. תוסיף אותם לקבוצת ההרשאות. בסדר? אז הוא ילך ויעשה את כל הדבר
הזה. הדבר הכי גדול בעולם. האם ואז... הפעולה הזאת היא ריברסבול? אם אנחנו יכולים לעשות אנדו לפעולה הזאת?
לא, זה אני משהו... קודם כל זה, אני מניח זה... שכן, אבל
לא רגע... כל דבר. לא כל דבר.
אבל רגע, שנייה, לפני שאתה הולך לריברסבול, לפי מה שגדי אומר, זה חייב לעצור לפני. זה חייב לעצור לפני, וזה חייב לעצור, כי זה בא ושואל, האם הפעולה משנה גבולות של הרשאות ארגונים בהגדרה שלה, והאם אנחנו אישרנו דבר כזה דיפולטיבית? האם נדרש אישור של מנהל אגף כזה או אחר? האם נדרש אישור של מנהל הבטחת מידע? כלומר, מי עוד הגורמים בתוך זה שה-AI יכול, זה שיש לו גישה, זה שהוא מחובר לשם והוא מסוג, יש לו הרשאות כתיבה ושינוי ו-whatever. האם זה עומד בתקינה שאנחנו הגדרנו להתנהלות ארגונית דה פקטו?
לא, 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 לא. אתה עוד פעם הולך לפוליסי. שכח מפוליסי. אנחנו לא מדברים על פוליסי. אני מדבר איתך, האם... אתה יודע מה? בוא נשאל שאלה אחרת. אם יש לך 500 עובדים שמשתמשים ב-AI, אוקיי?
טוב.
עכשיו, 20 עובדים עשו פעולה ספציפית במערכת שלא הצליחה עם AI. לא, AI לא עושה אותה טוב. סתם שרף טוקנים, כל פעולה כזאת שרפה $1,000. בום, ירדו לך $20,000. העובד ה-21 שינסה לעשות את אותה פעולה שאולי נראית לו הכי טבעית בעולם, ואתה כבר יש לך את הידע שזה לא עובד עם AI, האם זה עדיין לגיטימי לתת ל-AI לעשות את העבודה הזאת?
ברור שלא.
אופה, אבל זה במסגרת החוקים של הארגון, זה, זאת אומרת, ברמת הפוליסי הוא יכול לעשות את זה, אבל אף אחד לא שואל את השאלה האם יש לו את הלגיטימציה לעשות את זה.
בסדר, אבל אני חושב שזה משהו שנכנס, כלומר, בוא שנייה נגיד את זה ככה, שאלת הלגיטימציה היא שאלה אמיתית שצריך לשאול, כמו אותה שאלת לגיטימציה שאני אשאל פר עובד, האם זה לגיטימי שהעובד יעשה דבר כזה 1, 2, 3, נכון? אם אני מתייחס אליו כיחידת ביצוע, זה אותו הדבר. ואז התשובה לדבר הזה היא לעולם לא תהיה כן לגיטימי, לא לגיטימי, זה יהיה מה כתוב בפוליסי. אין פוליסי? למה אין? למה אין הגדרות תפקיד למה מותר ואסור? למה אין דרדור אמצעים למה הוא קורה?
אנחנו לא מדברים מה מותר ואסור.
לא, לא, שנייה. למה לא כתוב? למה לא כתוב? ובסדר, וזה לא כתוב. וזה בסדר שמישהו מתעסק בזה ואומר שזה לא כתוב וזה צריך להיות. אבל, זה עדיין מעלה את השאלה של הלמה. למה לא כתוב? מה קורה כשמישהו מנסה להשתמש בבינה מלאכותית ולא מצליח? למה אין פרוטוקול של כישלון? למה אין פרוטוקול של בזבזנו איקס כסף, עוצרים, מודדים תוצר, מקבלים החלטה איך ממשיכים ולאן? כלומר, זה בסופו של דבר כל מה שאנחנו מנסים לדבר עליו, ואני חושב שזה גם מה שגדי מנסה להגיד פה בתוך, מתחת למכסה המנוע. כלומר, הוא בא ואומר, חבר'ה, יש פה איזשהו עניין של לגיטימציה שאף אחד לא יתייחס אליו. מישהו צריך לשבוע ולהתייחס לדבר הזה שנקרא לגיטימציה. מה זאת לגיטימציה? האם זה מסמך, בסדר, עוד פעם, מחקר שאתה מוריד ומטמיע כשכבה נוספת, או שאתה יושב בשולחן עגול ואתה שואל את כל האנשים החכמים מסביבך, מה זה לעזאזל לגיטימציה? מה אנחנו נותנים עכשיו ל-AI שלנו לעשות? מה אנחנו לא נותנים ל-AI שלנו לעשות? בדיוק כמו שאני שואל, איפה יש human in the loop ואיפה אין human in the loop? זה לא שאלה של לגיטימציה. זה בדיוק אותו הדבר, במילים אחרות. לגמרי. אבל מה שאתה בעצם אומר פה, מה שגדי מנסה להגיד פה, זה שכאילו זה לא נגמר שם. זה לא נגמר רק באיפה ה-human in the loop נכנס או יוצא. יש פה עוד הרבה שאלות נוספות שצריך להתייחס אליהן ברגע שאנחנו מכניסים את הסיפור הזה שנקרא AI כחלק מתהליך קבלת ההחלטות. שתהליך יכולת וביצוע משימות.
כן.
אוקיי. אז מה אנחנו למדים בעצם מכל הדבר הזה?
אני אומר שאנחנו התרגלנו כל כך לחיות בעולם של פוליסי, הגדרות, מה מותר ומה אסור, ואף אחד לא הולך למקום היותר אסטרטגי מלמעלה בזווית אחרת לטקטיקה, שבאה ואומרת, האם זה בכלל לגיטימי? זאת אומרת, אם אני עכשיו מנהל ה-IT, זאת אומרת, כל מה שבדומיין של ה-IT אני יכול לעשות, או אם אני מנהל כספים, כל משהו בדומיין של מנהל כספים אני יכול לעשות, שזה בסדר גמור, ה-AI יעשה הכל. אבל, ואנחנו גם, אם משהו היה רפיטבילי, היינו עושים לזה כבר אוטומציה. אבל אנחנו משתמשים ב-AI במקומות שאין רפיטביליות ברמה כזאת סגורה אחד לאחד, כי יש לו את ה-wild card של ה-AI שיודע ללכת ולמצוא לעצמו את הדרכים לעשות את הדברים, ואנחנו כל פעם מפלסים דרך אחרת, ואני חושב שידע ארגוני יש על מה שהצליח ומה שלא הצליח עם AI זה משהו שהוא קריטי. אני חושב שאם משהו לא רוורסבילי, זה משימה שצריך רגע לעצור ולבדוק האם זה משהו שאנחנו רוצים לתת ל-AI לעשות בכל אופן ולא להשתמש באוטומציה. ניתן לך דוגמה מהעולם שלי. כשאני הולך ואני מפרסם גרסה חדשה של אפליקציה, של תוכנה או של כל דבר אחר, השלב הזה של הדיפלוימנט הוא תמיד יהיה תוכנה סגורה, סקריפט סגור, כל דבר שהוא עושה את אותו דבר בצורה מאוד מאוד אחד לאחד. ל-AI אין יותר מדי פה יכולות ללכת ימינה ושמאלה. מהסיבה נורא פשוטה, שאם אני עכשיו מפרסם אפליקציה בסלולר למשל, ואפליקציה יצאה וה-AI עשה טעות בפרסום של האפליקציה, בגרסה של האפליקציה או בכל דבר אחר, היכולת שלי לעשות רוורסביליות לדבר הזה היא מאוד מאוד בעייתית. תקלות שמה זה לא משהו שאני יכול לקבל. תקלות בעבודה עם גיט זה לא משהו שאני יכול לקבל. ולכן כל הפעילות שאני עושה עם המערכות האלה, הם תמיד יהיו משהו שהוא אבסולוטי.
אבל רותם, לא מה שאתה לא אומר, סליחה, אבל כל מה שאתה אומר, אתה מתייחס אך ורק לפרוטוקול העבודה האישי שלך. אתה לא מתייחס, זה, זאת, אתה גמור. כאילו, אתה בא ואומר, אתה כאילו, אתה עוטף את זה כרגע ב-AI, אבל זה לא AI. מה AI עושה מה שאתה תגיד לו? הוא הישר המפקד,
הלוואי.
כן, בוס, מה שאתה...
הלוואי.
הוא היו לי הרבה עובדים, הוא הכי ממושמע שהיה לי עד היום. בסדר?
מקבל.
יופי. אז כאילו, כל מה שאתה אומר בעצם, אתה מתייחס לאיזשהו צורך לשבת ולתכנן, נכון? זה בעצם מה שאתה אומר. אתה אומר, כאילו, רגע לפני שאני מכניס את ה-AI לעבודה, ואני מריץ אותו, ואני נותן לו, משחרר אותו לעוף לחופשי, צריך לשבת ולתכנן מה מותר, מה אסור, מה כן, מה לא, מה נכנס, מה לא נכנס, מה מותר, איך עובד, מי יכול לאשר מה ולמה, על בסיס מה הוא יכול לקבל החלטות ברמת עובד, האם העובד יכול לקבל החלטה לתת ל-AI לעשות 1, 2, 3, 4, או שהם רק המנהל שלו, מנהל המחלקה, המנכ״ל, whatever, יכול לקבל החלטה לתת ל-AI לעשות משהו. כלומר, אם אני מסתכל על AI כיחידת ביצוע, אתה יודע, איזשהו execution unit כזה, שאני פשוט יכול לתת לו לבצע הכל, אתה בא ואומר, אתה וגדי באים ואומרים, חבר'ה, חייבים לשים פה מסגרת לאירוע הזה, ושלבים מסוימים של שרשרת אישורים, שהשרשרת הזאת נכונה לארגון באשר הוא, בלי קשר ל-AI שבו אתה משתמש.
אישורים ולמידה.
אישורים, למידה, שיתוף, כן. שיתוף בהצלחות, שיתוף בכישלונות, מיליון דברים כן. שנכנסים נכון. לאירוע הזה.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו. תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על העניין הזה, שאנחנו לוקחים בצורה מאוד מאוד טבעית ופשוטה, ואולי אפילו כמובן מאליו, את הנושא הזה שאנחנו, יש פה גניבה של קרדיט באופן
גניבה של בנות, קרדיט.
כן, אני רוצה לתת רגע לדבר על זה, תקשיב על זה. יש למשל הבדל קטן בין מנהל שגוזל קרדיט מעובד שלו לבין מישהו שמגיש טקסט של ג'מיני בשם עצמו. ודווקא ההבדל הזה הוא מה שהופך את השני להרבה יותר קל ופשוט. כשגוזלים מעמית. יש קורבן, יש פרצוף מולך, יש מישהו שיעלב, יש מישהו שפותחים את המצגת והוא מסתכל עליך, יש בלם חברתי עמוק שצועק שזה מלוכלך, בוא נה אחי, זה שלי. כשגוזלים ממודל שפה, אין למי להתקשר, אין אליו, הבלם פשוט לא נדלק. ורק כדי להבין למה זה משנה, צריך רגע להבין קודם למה גזל קרדיט מרתיח אותנו, בני אדם כל כך. זה לא רגישות יתר, זה חיוות. הניסוי הקלאסי בכלכלה התנהגותית, האולטימום גיים, אוקיי? מראה שאנשים מוכנים להפסיד כסף אמיתי רק כדי להניש מישהו שנהג בחוסר הגינות. זה מטורף. התגובה הזאת היא כל כך בסיסית שהיא מופיעה כבר בילדים קטנים ונצפית אצל קופים אפילו. ויש לה אפילו כתובת מוחית. חוקרים הדגימו שההפרעה לאזור מסוים בפרפנל קורטקס, מקדימה של המוח שלנו, מחלישה את תגובת ההגינות. ובמילים אחרות, כשמישהו לוקח קרדיט על עבודה שלך, המוח שלך מגיב כאילו נגזל ממך משאב פיזי אמיתי, כי אבולוציונית בערך ככה הסיפור הזה עובד. ומעל זה יושבת שכבה שנייה, בעלות פסיכולוגית. אנחנו מפתחים תחושת זה שלי דרך מאמץ, ככל שהזעת היתר, ככל שהזענו יותר, ככה שזה מרגיש יותר שייך לך ולי ולכל מי שעשה את זה. והאפורט היוריסטיק שלנו, שאנחנו מתמחרים יצירות לפי כמה עבודה הושקע בהם, לכן העובד שכתב על הדוח כתב דוח בלילות שלמים, מרגיש שנשדד ממנו כשהמנהל מציג אותו בישיבה כאילו זה נולד מהמוח שלו בכלל. למשל, דוגמה קלאסית שהרבה מדברים עליה, רוזלין פרנקלין, שאף אחד לא מכיר אותה בכלל, שצילומי האקסטרי שלה היו הקריטיים לפיצוח מבנה ה-DNA, הפכה לסמל של תרומה שנבלעה בקרדיט של אחרים בכלל. ועכשיו, קחו את כל המנגנון העדין הזה ותשלחו לתוכו AI. וקורים שתי דברים בו זמנים, שניהם מדליקים אור אדום. הראשון, אין קורבן, הוא נעלם, אוקיי? הגזל הקרדיט הזה תמיד דרש חוצפה, יכולת להביט באדם של מי שרימית, מודל שפה, אין עיניים, אין עמית שזורק לך מדב, אין רגש שם שנדלק. הבלם המוסרי שהאבולוציה תרחה לבנות במשך מיליוני שנים, פשוט לא רלוונטי, כי אין צד שני שאפשר לפגוע בו. זו הסיבה שאותו אדם שלעולם לא היה גונב שקופית מעמית, מגיש בלי איסוס פוסט בלינקדין שנכתב במלואו על ידי AI, וחותם על ידה למטה עליו, בלי להגיד שום דבר, וזה בסדר גמור, וזה הכל הפי. עקב, אני לא בא ונותן ביקורת, אני רוצה לשים את הדבר הזה על השולחן שרגע נדבר עליו. הדבר השני, המעניין יותר, זה the AI Ghostwriter Effect, אוקיי? שזה מחקר שמצא שאנשים לא באמת חשים שהטקסט שלהם, ובכל זאת מצהירים על עצמם כמחברים. זה לא אשליה תמימה של, או, תראו מה יצא לי. זו הצהרה מודעת. הפער בין מה אתה מרגיש, שזה לא שלי, לבין למה שאתה מכריז, זה שלי. זה בדיוק ההגדרה של לקיחת קרדיט, רק שהפעם היא נוחה, שקטה וללא נפגע גלוי. אוקיי? ולמה שלא יצירו ככה? ככה נכנס התמריץ הקר. מחקר של HBR מצא שמי שחושף שישתמש ב-AI מדורג כפחות מוכשר ב-9% בממוצע. על עבודה זה על החלוטין, אוקיי? כשהעונש חמור יותר, אוקיי, לאנשים עובדים, מבוגרים, זאת אומרת, השקיפות מענישה אותך. זה לא מפתיע ש-57 מהעובדים במחקר של KPMG פשוט מסתירים. אוקיי, זה מחקר שדיברנו עליו ממש פה לפני שנה, אם אני זוכר נכון. וה-57 האלה אינם נבלים או אנשים רעים, הם קוראים נכון את הכללים של המשחק. סטודנט שמגיש עבודה, מפתח שדוחף קוד, יועץ שמוכר מצגת, כולם מבינים שהודות ב-AI זה לשלם מס חברתי ולהסתיר זה בחינם, אוקיי? למרות שכולם יודעים, אבל אף אחד כאילו לא באמת אומר שזה אני. ויש כאילו גם פרדוקס מאוד מאוד יפה. לחלק מהאנשים דווקא מרגישים יותר בעלות. עד כדי הגנתיות, יזמים ומנהלים שראינו על כך שהופתעו, ואף התגוננו שהוצבע להם עד כמה הם משתמשים ב-AI היה מעורב, כי התוצר רגיש להם כהמשך של הכוונה שלהם. אז יש שתי אוכלוסיות פה. אלה שיודעים, אוקיי, שלא כתבו וטוענים בכל זאת, ואלה ששכנעו את עצמם שכן. ושתיהם מגיעות לאותה הצהרה. אני עשיתי, אבל מנתיבים פסיכולוגיים אחרים לגמרי. השורה התחתונה פשוטה ולא נעימה. AI לא המציא את גזל הקרדיט. הוא רק הוריד את המחיר הכניסה כמעט לאפס, סילק את הקורבן שגרמנו לו להסס, אבל יש גם צד שני של אותו מטבע. ככל שהפרומט יותר מפורט, יותר מורכב, יותר ספציפי, יותר שלי, כך תחושת הבעלות האמיתית גדלה של מי שהוציא את זה, אוקיי? כלומר, מי שבאמת עובד מול המודל, מכוון, עורך, מתקן, חוזר על עצמו, עושה את הדברים האלה, לא חש רק בעלות, אלא במבדה מבוטלת גם ראוי לכך, מבחינתו. ההבדל בין עשיתי עם AI לעשיתי ול-AI עשה בשבילי, הוא בדיוק כמות המאמץ, אותו מאמץ שהמוח שלנו תמיד יודע לזהות ולתמחר. וזה אני רוצה להגיד, לכל האנשים שבאים ואומרים, תקשיב רותם, אתה עושה מוזיקה של AI, אתה כותב ב-AI, יש תוכנות ודברים שאתה עושה ב-AI, ואז אומרים לי פה, תקשיב, מוזיקה ב-AI זה לא מוזיקה, ואני בא ואני אומר, תקשיבו, יש אנשים שנכנסים לסונו ואומרים, תעשה לי מוזיקה על אמא שלי, והוא נותן להם איזה מיזה מוזיקה, שיר מטורף, משהו מגניב כזה, מול אנשים שצריכים בשביל להוציא שיר 50 נגנים בפילרמונית, לכתוב דברים לילות שלמים, לוודא שלכל נגן יש את הדברים שלו, לעמוד כמנצח ולרסות את הדברים, וגם לכתוב את המילים ולצאת משהו מטורף, בין שני הקיצוניות האלה, חי עולם שלם שמייצר דברים מדהימים, ואפשר ממש ליהנות, להבין ולהתחבר לדברים האלה. ואפשר גם לקחת את הבן אדם שאומר, תקשיב, הנה, זה מה שהמנהל שלי ביקש לעשות, תעשה בשבילי, לבין אחד שעושה את זה במשך חודש שלם ועבד ימים כלילות, והגיעו שניהם לאותה תוצאה. אנחנו צריכים להבין שלשתי הקיצוניות האלה, יש עולם שלם באמצע, שבו יש אנשים, שבו יש איך אנחנו ניגשים לדברים. ואני רוצה להגיד את האמת שאף אחד לא אומר, AI יכול לעשות מלא דברים יפים. AI יכול לבוא ולהגיד לך, הנה, אתה רוצה משהו, קיבלת. ואז אתה תשאל עוד פעם, לא, אני רוצה שתתקן, אני רוצה שתעשה, ורוצה שתעשה. ויש פה לופ שאנחנו נמצאים בו, והכוח האמיתי שלנו זה לדעת מתי לצאת מהלופ, לדעת להוציא את התוכן ולדעת לפרסם אותו, גם לאנשים הנכונים וגם בזמן הנכון. וזה אפקט שאנחנו צריכים לקחת בחשבון.
שטויות יפות, רותם. שטויות יפות. זה מה שיש לי להגיד לך. באמת, שטויות מאוד יפות אמרת עכשיו. תשמע, אני לא מסכים איתך. אוקיי? אני לא מסכים איתך, אני גם לא בהכרח מסכים עם המאמר שציינת פה בזה. אני לא חושב שיהיה נכון לבצע הקבלה בין טכנולוגיה לקולגה, בין אנוש. זה נכון לבצע הקבלה בין טכנולוגיה לטכנולוגיה, ואם עד היום יכולתי לבנות נוסחאות באקסל כדי להריץ את כדי להגיע למסקנות, אז בגדול מה שאתה אומר היה יכול להיות קרדיט לאקסל. לא. אקסל לא יזם שום דבר, והוא לא ידע לה לעשות, והוא לא ידע לאן ללכת, והוא לא ידע איך לתקוף את האירוע, ואיך לחשוב עליו. וכרגע, גם AI לא יוזם, ולא מראה לי את זה, ולא עושה שום דבר, וגם הטכנולוגיה היוזמת, הפרואקטיבית, שנקרא לה OpenClaw, אוקיי? לצורותיה, כמערכת יוזמת, גם היא בסוף הולכת, על בסיס החזון, הרעיונות, המטרות, הגארד ריילס וגיידליינס שאתה מנסה להגדיר טוב יותר או טוב פחות, תלוי ביכולת שלך. והיא מנסה להיות helpful assistant. מה זה אומר helpful assistant? זה אומר שהיא מנסה לעזור לך לעשות את הדברים שלך בצורה הכי טובה עבורך, שאתה תהיה מרוצה לטווח הארוך. אני לא חושב, כשאני עכשיו לצייך את הדוגמה, אני הקמתי בסוף שבוע מערכת שלוקחת את כל הפרקים שלנו ושולחת את הפרקים שלנו לתמלול, מוציאה שם את ההיילייטים, הופכת את ההיילייטים לפוסטים, הופכת את הפוסטים, פוסטים פלוס תמונה ומפרסמת ללינקדין והולכת אחרי זה ללינקדין ומחפשת עכשיו לראות מה אפשר לשפר וללמוד תוך כדי תנועה.
כן.
האם, קודם כל, אתה יודע מה שנקרא, לטענתך, יאמר לזכותי שהוספתי באבאוט שעכשיו יש סוכן שמנהל את הלינקדין. אז מה שנקרא, האם אנחנו כבר מתקטננים פה על זה? אני הוספתי באבאוט שיש סוכן שמנהל פה את הלינקדין מעכשיו. הוא חדש חדש דנדש, כן? הוא אמור להוציא את הלינקדין שלי מהאשפה. כי אני לא נוגע בו. מה לעשות? אני לא נוגע בזה בכלל, אז כאילו הוא מת לגמרי, ואמרתי לסוכן הזה, כך תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אבל הוא נתמך על בסיס אחד, תוכן שאתה ואני מייצרים פה as we speak, הוא נתמך בכל ההגדרות של מה שאמרתי לו, איך אני רוצה שדברים ייראו, מי קהל היעד, מה הטון אוף וויס, מה היעדים, מה המטרות, לאן אנחנו הולכים. כן, הוא עושה בסוף את העבודה שלי בסקייל, אבל הוא עושה את זה כמערכת טכנולוגית, בדיוק כמו כל אוטומציה, או flow ב-N8 שהייתי בונה, או כאילו
כן,
כל
אבל זה עדיין לא עוצר את הסטודנט לבוא ולהגיד, אני כתבתי את המערכת ולא
אבל זה בסדר, אבל רגע, שנייה, רותם, בוא, כאילו, בוא. פייתון כשפה היא שפה שנבנתה על בסיס שפה אחרת כדי לעשות דברים קל יותר. נכון? מה היה לפני זה? Okay. C++, על בסיס מה היא נבנתה? לא יודע.
היה
Java,
פרל,
מה
אבל לא משנה.
פרל. יופי. ועכשיו, בסדר, שוב, זה לא הפואנטה, כי אני באמת לא מכיר אותם, אני רק יודע, שכל שפת קוד נבנתה על זאת שהייתה לפניה. אוקיי? למה? כדי לייעל, כדי להקל, כדי לעזור למתכנתים להגיע מהר יותר לתוצאות שלהם. אם אני שם את זה בתוך האנלוגיה הזאת, AI זאת עוד שפת קוד. זאת עוד שפת קוד שמנגישה בעברית פשוטה הפעם, אוקיי? מה, את היכולת שלי, כשאני כותב, כשאני מהנדס את ההקשר, כשאני יושב עכשיו ומייצר משימה.
אז למה זה עולה כל כך חברתית להגיד שזה AI עשה את העבודה?
למה? כי החברה לא מוכנה עדיין לעובדה שיש ישות אינטליגנטית שהיא לא בן אנוש, שחיה לצדך, ועוזרת לחלק מהאנשים להתקדם.
שעושה את זה קל.
אתה יודע, שכל פעם שאני יושב, כל פעם שאני נפגש עם חבר'ה, די בפעם הראשונה כשאני נפגש, ואנחנו מדברים על ה-AI ועל המשמעויות, לא על ה-backslash goal, בלה 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 בלה. לא, מדברים רגע משמעויות, אז אחת המשמעויות הכי חשובות שצריך להבין, כשאתה מסתכל על AI בצורה רוחבית, בצורה, נקרא לזה, ארגונית, לאן החזון, עתיד, מה, איפה נהיה עוד מחר, מה אני עושה היום כדי להיות מוכן לשנה הבאה. אחד הנקודות שאתה צריך להתייחס אליהם כל הזמן, בכל ישיבה, בכל חשיבה, זה על הקלות הבלתי נסבלת שאפשר לייצר. כלומר, אם הקלות הזאת היא באמת בלתי נסבלת. היום, תשמע, היום אתה הולך לבייס 44, אוקיי? קח אותם כדוגמה, כי הם באמת עושים עבודה מקסימה בלהנגיש עוד יותר בקלות. אין API'ים ואין חיבורים, והם עוד, זה כאילו עברו, עלו עוד צעד אחד של לעשות איזה קל. אתה בפרומט אחד מייצר מערכת מקצה לקצה עם דאטאבייס ופרונט-אנד וכפתורים והכל עובד, פלוס חיבוריות לוואטסאפ וסוכן שמעדכן אוטומטית ויודע לראות ולקרוא ולדבר איתך והתראות וסקדג'ול. אחי, בפאקינג פרומט אחד על פלן מוד אתה כאילו סוגר מערכת של בעבר היית משלם מאות אלפי שקלים בשביל הדבר הזה.
נכון.
אוקיי? זה הקלות הבלתי נסבלת שניתן לייצר, ומפה בכלל אנחנו מגיעים למקום אחר. אתה כאילו, אתה נמצא בעולם רותם שאתה אומר, תשמע, עומר, מערכת, עד שעובדים, עד שחושבים, עד שמנסים, כמות המאמץ, כמות האנרגיה. אני נמצא בעולם שאומר לך, אחי, מערכת זה מוצר מתקלה. אפליקציות זה מוצר מתקלה, אני מייצר, אני משתמש, אני זורק, אני מייצר עוד פעם, משתמש וזורק. אני לא, זה לא עכשיו, כאילו, אני מסתכל כמו מסמך וורד. כתבתי את הוורד, אני צריך אותו עכשיו, אף ששבנו עליו, דיברנו עליו, סגרנו את הפינה, התקדמנו למסמך אחר, זרקתי את המסמך הזה, אני לא צריך עוד פעם את הנייר הזה. ככה אני מסתכל עכשיו על האפליקציות שלי. אני, אם זה לא משהו שאני רואה אותו לטווח הארוך מאיזושהי סיבה, זה מוצר מתקלה. ולבוא ולהגיד עכשיו, את הקרדיט ל-AI, הקרדיט לבן אדם, הקרדיט ל... כאילו, פאק אוף, אחי, הוא לא עשה שום דבר. הוא לא קם בבוקר ואמר, אני הולך לשנות את העולם, ואני הולך עכשיו לייצר משהו שייתן ערך למישהו, לא משנה מי זה. הוא לא עשה את זה. הוא היה צריך שיבוא עומר, ויגיד לו, חביבי, אתה תבנה עכשיו ככה וככה, למה? כי רותם ועומר עושים פודקאסט אחת לשבוע, וחבל שזה יישאר בפלטפורמה הזאת, כי אפשר להעביר את זה לפלטפורמות נוספות, ואנחנו גם ככה קקה בשיווק, אז כאילו, בוא קח את היוזמה, כדי שנוכל להעביר את הערך והברבורים שלנו, לעוד אנשים שמבזבזים את הזמן בשירותים בלינקדין. אז כאילו,
אז בוא נוציא את זה החוצה. בוא, חברים, אתה אומר, בא לי לעמוד על השולחן ולצעוק, אני סמי בן טובין, דפקתי את הקופה, אני עשיתי ב-AI.
כן, כן, אני לא, לא אני עשיתי ב-AI, אני השתמשתי ב-AI כדי לקחת את השעה הקלטה שרותם ואני עשינו, ולתת אותה בסקייל רחב במגוון פלטפורמות, כי אם לא זה, זה פשוט לא היה קורה.
אבל זה unsolicited. אתה יודע מה זה unsolicited? אף אחד לא ביקש. זה תוכן שאתה מעלה לרשתות וזה סבבה. אבל נכון. כשאתה תלך ללקוח שלך ותגיד לו, תקשיב, אני צריך שתוציא לנו פה סקר מיוחד, משהו גדול, והסקר צריך לכלול טה 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 טה, זה כל הסעיפים, זה כל הדברים. אז באיזשהו מקום, הציפייה שאתה תתייחס ואתה תכתוב ואתה תבדוק כל סעיף וסעיף. ולא תגיד ל-AI בלילה, תקשיב, קח את הכל, תעזוב אותי.
רותם, כשאתה חותם על זה, אתה חותם על זה ותחליט לבד על מה אתה חותם. בדיוק אתמול הייתה לי שיחה כזאת שסיפרתי על המערכת הזאת, מחבורה מאוד חכמה של, חבורה של אנשים מאוד חכמים. והוא שאל אותי אחד החבר'ה שם, ומה יקרה אם עכשיו הוא יחליט לג'נרט לך ראש עם רגל שיוצאת מהאף, ופשוט יפרסם עכשיו את בתוך הפוסטים שהוא מייצר לך, שייצר פוסט עם בולשיט ורגל שיוצאת מהאף. אז התשובה שלי היא, מה הסיבולת שלי לטעות? מה הסיבולת שלי לטעות הזאת? אם עכשיו בתור הסוכן יפרסם אצלי בלינקדין פרצוף גדול עם רגל שיוצאת לו מאף, אני אסתכל ויגיד, מצחיק. או ימחק, או ישיר, או יתקדם הלאה, I don't give a shit. אוקיי?
אם עכשיו... אם הוא צריך תוכן למשל, בוא נלך למקום אחר, אוקיי? אנטישמי.
היא מעולה, שאלה מצוינת. אני סומך פה על המודל, הסיבולת לטעות, אני סומך על המודל שהוא לא יוציא תוכן אנטישמי, כי אני עובד מספיק זמן עם המודל הזה, ואני סומך עליו, כמו שאני אמור לסמוך על העובד שלי שאחראי על כל הפרסומים אצלי, שהוא לא יחליט להוציא תוכן אנטישמי, למה? כי גם בבוקר
עליו זה. אז אנחנו מגיעים פה לנקודה, דיברנו על זה, שנייה, רגע, תקשיב.
רגע, לפני הנקודה. לא, 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 אתה תיתן לי לסיים עכשיו.
אם אתה תוציא תוכן אנטישמי, או תוכן שהוא מוזיל נשים, או כל דבר אחר, יחסם לך החשבון ויאללה ביי.
נכון, ולכן אני צריך, בתור הבן אדם שחותם על זה, לוודא שעשיתי את כל מה שאני צריך לפני, כדי שאני אוכל לשחרר את זה ולתת לזה לרוץ לבד.
אז כאילו, עכשיו... המחשבה שלי על הבאונדריז, והיכולות שלי להבין את הבאונדריז, זה הדבר היחידי שעוצר אותי. ואם אני לא מבין מה הבאונדריז,
בעיה שלך, אז אל תחתום על זה, או שאל תתחייב, או שתדע לשאת באחריות. מה זאת אומרת? בסופו של יום, רותם, אם אתה הלקוח שלי ואני מוכר לך משהו, אתה מחפש value. אתה לא איתי פה בגלל העיניים היפות שלי. בסדר? זה לא הסיבה. אם קנית ממני משהו, אתה מחפש את ה-value מהצד השני, והמטרה שלי היא לספק לך מקסימום value במינימום זמן, שאתה תפיק את הערך המקסימלי. ואם אני משתמש ב-AI או לא משתמש ב-AI, אמור לעניין לך את התחת. אתה קונה, שילמת על משהו, אתה רוצה לדעת מה אתה מקבל. מה? אם אתה תקבל מוצר פח, אתה תבוא אליי. תשובה, כמו, תשמע, ביקשתי מקלוד וזה מה שהוא עשה, לא יודע. לא קבילה. ועכשיו אני צריך לבוא ולשאול את עצמי, האם אני מוכר משהו לתוך הטרש של הלינקדין, לתוך בלילת הבלגן שם, וכאילו, מי יבוא אליי בטענות? מה הדאונסייד שיש לי בסיפור הזה למול האפסייד, כשאני מסתכל רגע על כלל האפשרויות, ומה אני יכול לעשות? אוקיי? ומצד השני, מה הדאונסייד והאפסייד כשאני מוכר את זה ללקוח? האם אני בא לך ונותן לך את המצר שאתה שילמת עליו? או שמה אני זורק את זה לתוך הבלילה שמנסה לדחוף בגרון לאנשים עוד תוכן מכל מיני אזורים. אז כן, נכנסתי לתוך הנער הגדול הזה של אנשים שכותבים בולשיט בלינקדין, ואני משתדל שהבולשיט שלי יהיה קצת פחות בולשיט, כי הוא נשמח על דברים שאמרנו באותו שבוע רגע לפני זה. ולא סתם אומר לקלוד, לך תמצא דברים חדשים באינטרנט ותכתוב על זה פוסט שהוא engaged. זה לא, אתה יודע. אז... שוב, בסופו של דבר, כשאני מכניס AI לתוך תהליכי עבודה, לא משנה אם העבודה הזאת היא פנימית או חיצונית, נקרא לזה, בסופו של יום, אני עושה את הריוויו או לא עושה את הריוויו, כך אחריות. קיבלת החלטה? קיבלת החלטה להשתמש ב-AI? כך אחריות. אתה לא מוכן לזה? אתה יודע כמה, כשאני מוציא ללקוחות שלי, כשאני מוציא דוחות ואני מוציא, אתה יודע, את הסיכומים, זה הרבה מילים. בסדר? אני לא חוסך. אני הייתי אצל לקוח, עשיתי עבודה שבועיים, מוצאתי להם דוח של 40 עמודים. כן, AI עזר לי, החושילינג עזר לי לכתוב את זה. באמת. כאילו, הוא לקח בסוף תמלולים של 60 פגישות, כדי לנקות את הרעש, להוציא את הפאטרן, להביא את כל ההנחות יסוד שיש לי, את כל הבקשות מקדימה, את כל המטרות, היעדים, לעשות אגריגציה לכל המידע הזה, ולהוציא איזשהו סיגנלים ברורים של משלבים את מה שאני מאמין, עם מה שנאמר, ומה שהוחלט, ומה שבוטל, ו-whatever. אחי, אני קראתי את הדוח הזה 50 פעם. אוקיי? נכון, היה כתב 60 דפים, whatever, לא זוכר כמה דפים הוא כתב. אני 50 פעם קראתי את הדוח, וכל פעם תיקנתי, ותיקנתי, והדכנתי, ודיברתי, וממש ניהלתי שיח עם קולגה, שהוא הג'וניור שלי אם תרצה, שהוא לגמרי לא ג'וניור, שיושב וכותב בשבילי, כי אני פאקינג דיסלקט ולא מצליח להוציא את הדברים האלה כמו שצריך, והוא מייצר תהליכים קוהרנטיים וברורים, מוודא שאין חזרתיות מוגזמות מדי על דברים, שהמסרים עוברים, כן, אחי, אז AI עבד. AI עבד פול טיים, עבד בלי סוף, מסביב לשעון פה. אבל גם אני, כי אני הוצאתי דוח שאני חותם עליו, אני חותם עליו. אני חותם על זה שבסופו של דבר אני עומד מאחורי מה שכתוב שם. ואם מישהו יבוא וידבר איתי על זה, אני יענה. אני לא אשלח את השאלה שלו לצ'אט ויגיד לצ'אט, בואי תענה בשבילו עכשיו, כי אתה זה שכתבת את זה, אז כאילו תשחררו אותי. זה לא הסיטואציה, לפחות לא בגבולות הגזרה. אלא אם כן, זה מה שהייתי מוכר לך.
אוקיי.
הייתי מוכר לך AI, כי בניתי AI, ואימנתי אותו, ואני מוסיף שם את הטאגליין של AI יכול לטעות, ועכשיו אני נותן לך לדבר איתו, ובבקשה, כאילו, הנה, אתה מדבר עם ה-AI, אתה לא תבוא אליי בכלל. אתה מקסימום תגיד לי, ה-AI שלך טעה. אוקיי, ה-AI שלך טעה, זה לא אני, זה ה-AI שלי טעה, ואני אעשה מה שצריך כדי לעזור ל-AI שלי לטעות פחות. אז הכל שאלה של בסוף על מי אתה חותם, ולכן אמרתי קודם, אני לא חושב שזה עניין של גניבה, אין פה גניבה, אני לא גונב כלום. ככל שאני מסוגל לדמיין יותר, אני מסוגל להפיק יותר, אתה רואה את זה, אתה רואה ביום יום שלך אנשים מאוד אינטליגנטים, שלא יודעים להשתמש בינה מלאכותית, שהמוח שלהם לא מספיק גמיש בעידן החדש הזה, כדי לעשות את האנלוגיות והאדפטציות, כדי להצליח לפתור תקלות בדרך שהיא לא מסורתית. אלא שהיא יותר מתאימה לאינטליגנציה מלאכותית. האם זה אומר משהו? לא אומר כלום, אחי. זה אומר שבן אדם שעושה את האדפטציה ואת ההתאמה שלו לעולם החדש ומסוגל לממש טכנולוגיה, מממש טכנולוגיה. ותו לא. אוקיי? ועכשיו, השאלה היא, האם אתה יודע לממש את הטכנולוגיה ולשמור לך גם על הכיס על הדרך? מה שנקרא, וכבר שלא לא להגיע בסוף החודש גם $10,000 בחשבון טוקנים, כי הרצת אין ספור שיט החוצה שלא דולבר מעולם לשום מקום, ואין לך מל מושג מה אתה עושה עם החיים שלך, ולא כאילו, ככה אני רואה את זה, ואני מאמין שכל החברות יהפכו להיות שם, כי בוא, לא אתה ולא אני, נהיה מסוגלים להתמודד מחר, אם לא כבר היום, עם חברה שעובדת לואו-טק. אם אין לי ברירה, אני לא אעבוד איתם. כאילו, החברות הכי לואו-טק שאני עובד איתם, זה ביטוח לאומי, מס הכנסה ומוסדות המדינה. ואין לי ברירה. ואין לי ברירה, אבל כל שאר הספקים שלי, כל שאר הקולגות, כל שאר הלקוחות, אחי, סליחה, אם אני מגיע עכשיו למשרד של רואי חשבון, בסדר? ואני עדיין מחזיק רואי חשבון, והמשרד שלו מקוטלג בקלסרים יפים, והוא כל דבר שנה זה הוא מדפיס ושם בקלסר, אני אגיד, כל הכבוד, אתה בן אדם מאוד מסודר, גם סבתא שלי הייתה כזאת מסודרת, כל הכבוד לך. שיט, פאק נו, כאילו, אחי, אני לא יכול לעבוד איתך. אתה אחלה גבר שבעולם, באמת, אבל אני לא יכול לעבוד איתך. אין סיכוי שאני שואל לך עכשיו שאלה, ואתה אומר לי, אני לא במשרד, אני אעדכן אותך. אין דבר כזה. לא מוכן יותר לשמוע את הדבר הזה. אני מצפה כן, שהכל, אנשים שאני משלם להם, יעבדו עם איזה פאקינג קלוד קוד שמחובר להם לענן, שהדאטה שלי יושב שמה, והוא יוכל לשלוף את זה בצורה מובטחת, כי על זה אני חותם לך, ואתה תוכל להוציא את זה on demand, כשאני צריך, עכשיו. לא תגיד לי שאני בחופש, דבר בשבוע הבא. אחלה, אז אתה בחופש, דבר בשבוע הבא. אני הולך לעבוד עם מישהו אחר, כי זה העולם שאני חי בו עכשיו. וזה לא עניין גם דרך אגב...
אז אתה בעצם בא ואומר שה-AI דחף אותנו לכאן ועכשיו, ואם מישהו אשכרה כותב פוסטים בלינקדין...
אחי, זה בסדר שמישהו כותב פוסטים, זה גם, זה בסדר, תקשיב, כשיש לי משהו לכתוב, ובעבר הייתי כותב המון, כמו שאתה יודע, היום אין לי זמן לנשום, אבל בעבר הייתי כותב המון כל שבוע, ככה הכרנו רותם ואני, רותם מכיר אותי מהדברים שכתבתי, ככה בעצם הכרנו, זה מדבר שנים אחורה. אז כן, היה לי מה לכתוב, ואני לא חושב דרך אגב שהיה יכול לכתוב את מה שאני כתבתי, עד היום הוא לא מצליח. עד היום לא משנה כמה אני אכניס לו טקסטים שכתבתי פעם, מאמרים וכן הלאה ודברים, ואני אומר לו בוא תתחכה אחרי הטון אוף וויס והאנלוגיות והזה, הוא לא עובד לי. נכון. ואני בסדר עם זה. ואני בסדר עם זה שהיום ה-AI כותב בשמי, לא בדיוק כמוני, וזה בסדר שאני אחליט שאני פותח עכשיו את הלינקדין וכותב את מה שעלי בי ומוציא את זה בעצמי. למה אני חייב להתחייב אחרת?
זה שינה לנו קצת את השפה, נכון? כאילו בקונטקסט הזה, זה כאילו... פתאום השפה נהייתה יותר רשמית של כולם, כשמשתמשים ב-AI.
כן. כי אף אחד לא רוצה ליפול, וסוף סוף יש לך, אמרנו, עורך דין און דימנד, שיעזור לך עם הפסיק והנקודה.
עומר אור, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אני מאוד מאוד נהניתי. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות. אם אתם משתמשים עדיין ב-AI, תכתבו לנו, אם אתם לא משתמשים ב-AI, ואתם כוכבים כאלה, תכתבו לנו, אנחנו רוצים לדעת. באמת? אולי נעשה השטג use AI, אתה יודע, כאילו, אני משתמש ב-AI, כאילו, כזה, זה השטג כזה, אתה יודע, שאנשים ידעו שזה לגיטימי לגמרי. זה הכוונה, אבל, תבינו, זה לגיטימי לגמרי להשתמש ב-AI, זה לגיטימי לגמרי גם להגיד שהשתמשתם ב-AI. ואם לא הבנתם את זה, זו הכוונה שלנו, גם שלי וגם של עומר. זה בסדר לבוא ולהגיד, הנה המצגות האלה, מישהו ישאל, תגידו, כן, נוטבוק אליהם, תשתמשו גם אתם. והשאלה הבאה היא, מה נתת לקלוד, לנוטבוק אליהם שהוציא לך מצגות כאלה מטורפות? זו השאלה שצריכים לשאול. קחו את זה כמובן מאליו, AI זה המובן מאליו, ולעשות עבודה קשה זה כבר לא מובן מאליו. תבינו, זה מה שאנחנו רוצים להגיד לכם. זה הדבר שאני ועומר מסכימים מקצה לקצה.
מדויק. ואם אתם כבר הגעתם עד כאן, אז שימו לנו 5 כוכבים, שלחו לחבר את הפודקאסט.
או שתגידו לסוכן שיעשה את זה.
תגידו לסוכן. ואפרופו סוכנים, אם אתם כבר עצרתם בצד בשביל לעשות את זה, אני אשמח גם תכנסו ללינקדין, תנו לרותם ולי איזה לייק, איזה תגובה בפוסטים, הסוכנים שלנו יעריכו את זה מאוד, הם עובדים ממש קשה בשביל לנסות לשפר שם את מה שקורה. אז רותם...
ואני רוצה להודות לכל האנשים שעוזרים לנו וכותבים פוסטים עלינו בלינקדין, ובפייסבוק.
כן, זה, מה זה, זה כיף.
זה עושה לנו טוב בלב. תמשיכו לכתוב, זה עושה לנו ממש טוב בלב. תקציב הפרסום שלנו 0. נכון. מינוס הסוכן של עומר. אז תעשו את זה, תעזרו לנו, תעזרו לנו. אז אנחנו מאוד מאוד נשמח. אנחנו נוכל לעשות מהפודקאסט הזה אפילו קצת יותר דברים מעניינים. וזהו, נראה לי שהגענו לסוף הדרך. אני רוצה להודות לכם. השיר היום כמובן בלייב, כי אני חושב שזה אחד הדברים הכי מדהימים שצריכתי להוציא. מסונו בזמן
לא,
האחרון.
לא, תקשיב, רותם, זה שהקהל שר יחד עם... זה כן. היסטרי, אחי, זה היסטרי. כן. כאילו שהקהל כן. משלים, זה טירוף. כן. אז יאללה, חבר'ה, היום... תורידו לאחד.
ממש. שווה. שימו אוזניות אם יש לכם, כי זה שיר של אוזניות. שימו ווליום אם אתם באוטו. תהנו מהבומצים, מהקהל ומהאווירה. תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו פה בשבוע הבא.
best shot, I'll keep getting up again.